אז אנחנו בשיעור שני על רש"י. אמרנו שזה באמת חריגה, שהיו הרבה חשובים, אבל באמת רש"י, אי אפשר לצמצם את זה לשיעור אחד. מה עוד שאמרנו שהוא פעמיים השפיע מאוד מאוד על היהדות, כי הוא פירש פירוש שהתקבל מאוד מאוד גם את התלמוד וגם את התנ"ך. התקבל מאוד, זה אומר שלומדים עם רש"י. וזה לא קרה לפניו, ואפשר לנחש שגם לא יקרה אחריו. יהודים לומדים תורת רש"י, גמרא עם רש"י. אז שיעור הקודם דיברנו על חייו, על משפחתו, ועל פירושו לגמרא, וסיימנו עם הלימוד הזה של הגמרא עם רש"י. הבאנו דוגמה או שתיים מהבית יוסף. בית יוסף, כל ארבעת החלקים, תמיד מביא גמרא, וכשהוא מביא גמרא, הוא מביא גמרא עם רש"י. אז זה הפך להיות חלק מהגמרא. רש"י פירש גם את התנ"ך, בסך הכל את התנ"ך. אנחנו יודעים היום שעזרא ונחמיה ודברי הימים נדפס רש"י, אבל זה לא, זה מיוחס לרש"י, זה לא רש"י. איוב זה נדפס רש"י עד פרק כ', אבל גם על זה יש דיונים, לא ברור אם זה רש"י, אבל גם אם זה לא רש"י זה בית מדרשו, מקרוב שם. אבל סך הכל, על שאר התנ"ך יש רש"י. על הנ"ך רש"י שונה, ערב טוב. על הנ"ך רש"י שונה מפירושו לתורה, אנחנו נעשות מפירושו לתורה, שכמו שאמרנו, אני אגיד משהו קיצוני, פעם הייתי חבר פעם באיזה פורום של לימוד תנ"ך כזה בעולם מתחדש, וכל מיני, יש שם כמה, גם מהעולם האקדמי, יש עוד דפים? גם מהעולם האקדמי וגם מעולם הישיבות. ואמרתי, זה ראש ישיבה, משפט שמעלה הירו מאוד. הוא אומר, אני לא רוצה שתלמידים שלו יקראו תורה בלי רש"י, כי זה לא מוסרי. מה זה? אני לא רוצה להגיד מה אמר את זה. אבל אני אומר, זה משפט כאילו, שלא יודע איך לאכול אותו, כאילו מצד אחד הוא נורא נורא שמרני, היה פורום שכולם שם אמרו שילמדו, להבדיל במשך לדרש וזה, ופתאום מישהו אומר, אני לא רוצה שתלמיד שלי יבוא וילמד מחר, עין תחת עין, או לא יודע. בכל אופן, התורה, זאת אומרת, אנחנו לומדים תורה שבכתב בפירוש התורה שבעל פה, אבל התורה שבכתב היא אפשר לספור את הפסוקים. תורה שבעל פה היא לאיך תדעו מה נכנס לי, מה זה אינסופי, כי זה לא אינסופי. זה ארוך מאוד, ואי אפשר, כשאני רוצה פסוק, אני הולך לאיבוד, יש כל כך הרבה, אפשר בקליק ימני של העכבר לקבל את כל המפרשים. מכירים את זה בפרויקט השיעור? יש כל המדרשים. אז מה אני עושה עכשיו? יופי, אז לקחתי פסוק, את הספר בראשית, יש המון מדרשי אגדה, אין לי מדרשי הלכה, יש... הוא נותן לי פסוק, לא יודע, קיבלתי איזה הפניה ולאיזה מדרש, לאיזה פסוק ראשון של פרשת נוח. וואו, כמה צריך לעבור, חיפשתי שם איזה שורה. זה את התורה שבעל פה זה דבר אינסופי. אז פתאום הפך להיות שאפשר, שמישהו בחר לי, מרקר לי, בחר לי שתי שורות, וזה הפך להיות חלק מהלימוד, שאסור ללמוד תורה בלי רש"י, רש"י זה חלק מהתורה, אז זה לא רק עין תחת עין ממון, זה גם חלק מהמדרשי האגדה, וחלק מדרשי ההלכה, וממש יש פה איזושהי פריזמה שבלי זה, זה כמעט לא בסדר. וזה ככה, כל הקושיות הרגילות של הפשט, יש גם איזשהו פירוש. איזשהו פירוש לך בשירי פרשת שבוע, לא יודע, היום דיברנו על מכירת יוסף בבוקר עם הצעירים, אז יש שם פסוק מאוד קשה, אז צריך להתחיל במה אומר רש"י, כי זה הפירוש הרגיל, זה יצר נקודת אפס. שזה הפירוש, ועכשיו אפשר על זה להגיד פירוש, כן טוב, פירוש לא, אי אפשר להגיד הפסוק הזה קשה, ובואו ניתן ארבעה פירושים. פירוש ראשון הוא רש"י, זה כבר לא עובד ככה. אפשר להגיד, התורה היא קשה אם לומדים אותה בלי רש"י, אבל לומדים אותה עם רש"י, ולכן לקושייה הזאת יש תירוץ. אבל על התירוץ הזה קשור, הרמב"ן לא קיבל את הפירוש הזה, הפירוש הזה הוא נתנו פירושים אחרים, זה כבר נהיה אחר לגמרי, לא מתחילים מהקושייה. אלא מתחילים מתירוץ רש"י. אם מישהו רוצה להגיד שיעקב לקח רק אחת מאבני המקום, אז הוא יצטרך פה להגיד, כתוב ויקח מאבני המקום, ואפשר לפרש איך לעשות. רש"י אומר שלקח כמה אבנים, ואיך אחר כך כתוב, האבן אשר שם מרש אותם. כן, זאת אומרת, זה כמעט... אפשר להגיד אולי שאבני המקום, זה הרבה אבני המקום. אבל אי אפשר להגיד את זה בגלל שכתוב בסוף, ויקרא את האבן אשר שם מרש אותם. זה הכל, אבל אני כבר לא יכול להתנסח ככה. אני צריך להגיד, ויקח מאבני המקום, על פי פשוטו אחת מאבני המקום, אמנם רש"י אומר הרבה אבנים, אבל למה רש"י אומר הרבה אבנים?
רש"י,
אני רוצה להגיד משהו. מה?
שאני רואה אחת.
שאני רואה אחת, רש"י, נדבר על ערך האחדות. האם רש"י הזה, סתם דוגמה של תהליך שלו, האם רש"י הזה מתרץ קושייה? כלל היה לנחמה ליבוביץ', גדולת המורות לרש"י בפרט ולפרשנים בכלל בדור האחרון, בכלל בדור של שינת מתודות הלימוד, והוא, מה קשה לרש"י? היה נורא קשה למצוא איפה היא אומרת את זה, כי היא לא כתבה מסודר על המתודות שלה. אבל מצאתי קטע יפה בספר על חייה, שהוציאה נחמה חיות הדויץ'. ספר סתם, תקראו, שרוצה להכיר איך התגלגל הפירוש, הסיפור המיוחד במינו שלה. בת 30, חבושה בכובע ברט שהיה לסמלה אופייני, נכנסה נחמה לכיתת הבנות החדשה בסמינר המזרחי, בלי על הקדמות ובלי שימונות פתיחה. ביקשה מהתלמידות המופתעות לפתוח את החומש בתחילת פרשת וירא. קירי פנתה לאחת התלמידות, והתלמידה קרא, וירא אליו השם, וישענו תחת העץ. עכשיו אמרה נחמה לתלמידה, קירי את רש"י למילים תחת העץ. תלמידה נבוכה עשתה כאשר, זה פשוט כן, וישענו תחת העץ. מה קורה? תלמידה נבוכה עשתה כאשר ציפתה עליה המורה וקרא בקול תחת העץ, תחת האילן. החליף את המילה, נכון? זה נשאר לנו מילים נרדפות. כעת תלמידות יקרות, אמר נחמה, אמור נלי, מה קשה לרש"י פירוש זה? מה קשה לרש"י כשמפרש תחת העץ, תחת האילן? חזרה נחמה על השאלה, היא ביקשה מכל אחת לכתוב תשובה במחברת. לפתע הרימה אחת הנערות את אצבעה, לא מזמן עלתה לארץ מגרמניה, עולה חדשה, בקושי דיברה עברית. בשקט ושפה עילגת השיבה תחת העץ, תחת האילן, לא מטריאל. הבנתם? נכון, אמרה נחמה בקול גדול, סוף סוף ירדה מישהי לסוף דעתה. רש"י מדגיש שהם ישבו תחת עץ חי. בהרבה שפות יש מילה אחרת, מילה אחת לעץ החי, טרי, ומילה אחרת לחומר. השולחן הזה לא עשוי, כן, אנחנו אומרים, אנחנו ישבו תחת העץ, והשולחן הזה עשוי עץ. ככה אנחנו מדברים. וגם ככה בעברית המקראית. אבל לא ככה בעברית של חז"ל. כן. היא בולדת בתחילת פרק שישי במשניות ברכות על פירות האילן, אומר בורא פרי העץ. על פירות האילן, צריך להגיד בורא פרי האילן, ואם זה בורא פרי העץ, אז תגיד, בגלל שהברכות היא בלשון תורה, והמשנה היא בלשון משנה. אז המשנה אומרת בשפתה שלה, שפתה שלה זה על פירות האילן, ואז מביאים בלשון תורה את הברכה שהיא בבורא פרי העץ. אז רש"י שמיר שענו תחת העץ. בא לומר לנו שהעץ זה אילן, שלא נשענו תחת פרגולה מעץ, אלא תחת עץ צומח, שלא נתבלבל בעניין הזה. עכשיו, מה קשה ל... זו שאלה מאוד מאוד כללית, כן? הרי אם לא היה קשה כלום, היה שותק רש"י. האם באמת רש"י בא? אבל מצד אחד, מצד שני, זה מקטין את רש"י, לדעתי, קצת. כי זה אומר שרש"י בא לענות על קושיות. עכשיו, זה לא בהכרח חשב רש"י באדם קושיות, כי תמיד אפשר להגיד, למשל, הבאתי פה את הדוגמה השתיים. רש"י ארוך. הפסוק הוא כזה, ואם נפש כי תחטא, ועשתה אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ולא ידע, ואשם, ונשא את עוונו.
איפה
אתה? במקור שתיים. זהו, הדף שני צדדים, התחלנו מהצד האין קשה לרש"י. את הצד השני צריך לעשות בבליץ, אם בכלל נספיק, הבאת פה ממש. שני שירובים רק על הנושא. מה קשה בפסוק הזה? קודם כל קשה קצת להבין את המקרה. אז רש"י ארוך לא מסביר, רש"י קודם מסביר, בהתחלה, הוא לא ידע והשם והביא. העניין הזה מדבר במי שבא ספק קראת לידו ולא ידע אם עבר עליו אם לא, כגון חלב ושאומן לפניו. כסבור ששניהם היתר, יש שני שניצלים, חלב ושמעון תמיד מביאים זה יותר דוגמה שזה נראה אותו דבר. כסבור ששניהם היתר, ואכל את האחת. אמרו לו, האחת של חלב הייתה, ולא ידע אם זה של חלב אכל. היה שני שניצלים, אחד כשר, אחד טרף. והוא לא ידע את זה, הוא חשב ששני כשר, ואכל אחד. ועכשיו, כשר וטרף זה לא דוגמה טובה, כי טרף לא מביאים קורבן, אבל אכל חלב, שזה חייב כרת. כן? אחד שניצל חלב, אחד שניצל רגיל. והוא לא ידע את זה. ועכשיו הוא אכל אחד, הם נראים אותו דבר. הוא אחרי שאכל אחד, הוא לא יודע מה הוא אכל. אז אומר רש"י, הרי זה מביא אשם תלוי, הוא מגן עליו כל הזמן שלא, נודע לו שוודאי חטא. ואם נודע לו אחר הזמן, הביא חטאת. לכן אמרתי לא טרף אלא חלב, כדי שיהיה חייב חטאת. אז הוא מביא, זה אשם תלוי, אז זה הפסוק. נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם שלא תעשנה, ולא ידע. כן, מה זה ולא ידע וישב ונשא עוונו? אז מסביר רש"י, גם אפשר להסביר את זה אחרת. אבל מסביר רש"י, ולא ידע, ולא ידע והשם, זה סוט, לא, זה, איך יכול להיות מצב כזה? הוא אומר, נודע לו שאולי הוא חתם. כן? זה הסבר הפסוק. עכשיו, מעריך רש"י...
גם שלא יודע לו שהוא בוודאות חתם.
כי זה חטאת, זה קורבן אחר. כן? אז אומר רש"י עכשיו, קטע ארוך, נתחיל ככה. רבי יוסי הגלילי אומר, הרי, אנש, הרי הכתוב אנש את מי שלא ידע, על אחת כמה וכמה שיעניש את שידע. רש"י יביא ארבע דעות בתנאים. זה הראשונה. על מה ידברו כל הארבע? מה קשה פה?
שהוא לא יודע בראשם.
אז מה?
הוא יודע.
הוא כמעט לא עשה כלום. מה אתם רוצים ממנו?
אבל זה לא... כי יש עוד מקרים כאלה.
לא עד כדי כך. אדם
ששוגג...
מה זה?
גר שמתגייר בין האומות. חייב להביא חטאת על...
לא, אני אומר, חטאת זה שוגג, אבל פה זה כאילו הוא... איך נגיד את זה? אנוס עם שוגג, כל שוגג זה ככה, אבל פה זה יותר קיצוני. אם יש לנו חתיכה אחת של שניצל, והוא לא ידע שזה חלב, זה הרגיל. והוא אחר, לא חש בטוח זה קשה. אז הוא חייב חטאת, זה החטאת. חטאת זה כזה. אבל פה זה הכי עקיף שיכול להיות בעולם, כי אולי הוא לא חטא בכלל. הוא לא יודע האם נודע לו כל הפרטים, ואי אפשר לברר האם הוא שוגג או שהוא בסדר. זה כאילו מה שהפריע לרש"י, ויש לזה ארבעה תירוצים. אבל תראו שמכל תירוץ אפשר לנו עוד משהו. זה התירוץ הראשון, קראנו. התירוץ השני, רבי יוסי אומר, אינו שחלידה מתן שכרן של צדיקים, צאו למד, בן דבר ראשון שלא, דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד אם מישהו שאולי, אולי, אולי עבר עבירה, צריך להביא קורבן, שזה ההוצאה הגדולה. אז תחשב עם מישהו שאולי, אולי, אולי, עשה מצווה. זה השני, וזה בעצם, השני והשלישי מאוד דומים מהבחינה הזאת, שמידה טובה היא, וגם השלישי רבי עקיבא אומר, זה די דומה. אם ככה כתוב, אם ככה אנש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה, כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה שישלם שכר טוב, אתם רואים שהשני כאילו הוא לא קשור לנושא שלנו, לפי רש"י הוא קשור, ותראו את השלישי, את הרביעי, סליחה, זה פירוש שלישי, אבל זה רביעי, התנא הרביעי, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה. הרי הוא אומר, למען דברכך, כן, במצווה אחרת. קבע כתוב ברכה למי שבאת על ידו מצווה בלא ידע. אמור מעתה, הייתה סלע צורה בכנפיו ונפלה ממנו מצאה אני ונתפרנס בה, רק הקדוש ברוך הוא קובע לו ברכה. תראו את המקרה. לאדם... שזה מדהים, נכון? הוא איבד, נפל לו מהכיס מטבע, מצא אותה אני והתפרנס ממנה. האם זה נחשב לך מצווה? כן, אומר רבי אלעזר בן עזריה. מאיפה רבי אלעזר בן עזריה לומד את זה? זה יפה, אבל זה לא מה שהוא כתב. מה זה? ממצוות שכחה. ממצוות שכחה. נכון? אז למה רש"י הביא את זה בויקרא ה' על הפסוק והוא לא ידע שם?
זה מקביל לא ידיעה של עבירה שווה.
הוא אומר, גם מפה אתה יכול ללמוד. זאת אומרת, זה לימוד של רש"י שהוא הביא את זה. לפה, גם מפה אתה יכול ללמוד. אולי זה כבר מישהו אחר הביא את זה לפניו כבר עורך מדרש. אבל מפה אתה יכול גם ללמוד לגבי מי שאם אתה מביא אשם תלוי, אז באותו מקרה אתה גם יחשב לך בתור מצווה. בסדר, זה דבר רביעי. מה קשה לרשי? אני חוזר לזה, מה קשה לרשי? שעל דבר רחוק מביאים קורבן. ולא רק קושי, הוא מאוד קלוש. לא, ולא רק זה, אלא בכלל הקושי הוא קלוש, ורשי הביא ארבעה תירוצים ארוכים. זה לא פרופורציונלי. זה לא שרשי בא לתרץ קשיים. מה רשי רוצה? ללמד אותנו עקרונות, לומדים פה כל כך הרבה עקרונות. אז זה נכון שהוא נתלה בשאלה, אבל זה לא שהוא, זה נשמע קטן מדי שהוא רק רוצה לתרץ. מה רצה רשי? לומר לנו למה נתנו עונש קורבן על חטא רחוק. זה קושיה נורא קטנה וזה תירוץ נורא גדול, זה מצמצם את רשי להגיד את זה. וזה לא משנה לך מה התכוונה, בסדר? אבל שים לב שהיה פה קושיה, ואחרי ששמת לב שהיה פה קושיה, נגיד ככה, איזה קושיה ניצל רשי כדי להביא מדרשים חשובים? בסדר? ותראו דברים אחרים שכתבה נחמה בעצמה, פירוש רשי לתורה זה של האוניברסיטה הפתוחה, פרופסור ארנד, והיא, וזה מאוד מעניין שלא חושב, שהביאו אותה לעולם הזה. אבל ככה כתוב שם. אפשר היה להוסיף ולהביא מאמרי אגדה ומדרש, המלמדים פרק בתיאולוגיה. היינו בדרכי האל, בתביעתו מת האדם ובתורת הגמול. אני חושב להדגיש שאין רשי מרבה לעסוק בעניינים אלה. בניגוד לפרשנים הספרדים, כן, אבן עזרא, הרמב"ן, הנגועים בפילוסופיה היוונית שקיבלו הדרך מהאסלאם והמתרבטים בשאלות כאלה. אפשר להוסיף שלדעת רבים כל עולם המחשבה של המקרא ובייחוד בלשונה הפיוטית אינם תמיד לשון הפילוסופיה המסוגות והמושטת. זאת אומרת, יש פה גם קצת משהו שיפוטי בעד רשי, שרשי מביא לנו רעיונות חינוכיים ורעיונות מוסריים, אבל הרבה פחות רעיונות תיאולוגיים ופילוסופיים. את זה טעינו ברמב"ן. זאת אומרת, נחמה לויבוביץ' בעדינות או בשותפה, ש השאלות הכבדות משקל שעונים אליהם פילוסופים, הם לא מטרידים את המקרא עצמו. למרות שאפשר למצוא קצת מקרים בולטיים של ויכבד השם את ליבו וכאלה, אבל באופן כללי, דרכי האל, תורת הגמול, הדוגמאות האלה, הם פחות מוצאו אותם בפירוש רשי, אבל כן תמצאו הרבה נקודות כאלה, אפילו לא יש שאלות. דברים חינוכיים ומוסריים ולא תורת הגמול, אבל כן, מה מצפים מהאדם. דוגמה מקסימה. רשי הראשון מפורסם מאוד, לא היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. אלא כוח מהאדם, כוח מאסף, יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. מפורסם מאוד. אבל זה רשי הראשון בראשית. הבאתי לכם פה את חמשת הראשונים, חמשת הפירושים הראשונים ברשי ובכל קומה. מה היה קשה לרשי הראשון? נכון? מה דעתכם על הקושיה הזאת? מה דעתכם על הקושיה הזאת? שאלה גדולה. האם, לי לא הייתה קשה לפני שראיתי את רשי, כן? מה זאת אומרת?
בעולם חזה לי אולי זה קושיה.
אבל זה השאלה. אתם יודעים מי התחילה את התורה מהחודש עשה לכם? מדרשי ההלכה. המחילתות מתחילו עם החודש הזה לכם. אין מדרשי הלכה על בראשית, אבל גם על שמות שיש מדרשי הלכה. המחילת הזה לפי פרשות, המחילת הרגילה דרבי ישמעאלי מתחילה בפרשת החודש. המחילת מתחילה בשמות י' ב'. זה ממש היה צריך להתחיל את התורה. מי שבאמת התחיל לשמוע את התורה. בנקודת מבט של מדרש הלכה, של מצוות, זו שאלה גדולה. אבל המדרש הזה הוא סיפורי אבות מאוד מאוד חשובים, ואפשר למצוא הרבה דברים חשובים, ומעניין מה מצאו אגב על ארץ ישראל, יכלו למצוא דברים אחרים. אז הרשי הראשון, הוא התחיל בשאלה, לא קשה פה מה קשה לרשי, כי רשי בעצמו הביא את הקושיה. אבל תראו את הרשי הראשון על שמות. אלה שמות ישראל, אף על פי שמנהם בחייהם בשמותם, חזר ומנעם אחר מיטתם, רדיע חיבתם, שנמשלו לו כוכבים. מה קשה לרשי? למה ספר שמות מתחיל לשמות בני ישראל? הרי הם הופיעו בפרשת ויגש. וזאת שאלה מצוינת. מה התשובה אתם חושבים על דרך הפשט? זה נקרא וחוזר על ראשונות, אבל גם מפרשת ויגש כבר עבר הרבה, וגם רוצים להתחיל את החומש חדש, השאלה אם יוצאים מתוך נקודת הנחה שעד כמה זה ממשיך. שאלה טובה מאוד. ויקרא אל משה. לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים, עברתי לחומש השלישי. קדמה קריאה. לשון חיבה. לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר וקרא זה אל זה. אבל לפי אומות העולם, נגיע עליהם לשון הרי ותומה, שנאמר ויקר אלוהים אל בלעם. מה קשה לרשי? מה זה? לא, אבל זה לא כתוב בפסוק, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוד מאוד לא, זה לא כתוב.
הלשון היא מוזרה.
או, זה קושייה טובה, אם כי רשי לא מתרץ אותה עד הסוף. למה כתוב ויקרא אל משה, מה היה צריך להגיד? ידבר השם, לא שלמור, אבל כתוב ויקרא אל משה. אז איך הוא מתרץ את זה? הבעיה שבשאלה הזאת, השאלה הזאת היא די טובה, אבל הבעיה שלא מתרץ אותה.
ויקרא אל משה, וידבר אליו השם.
בכל אופן אומר, ויקרא יש לשון חיבה. אבל שים לב שבגלל כתוב ויקר, שזה דומה, רק יותר קצר, ויקר זה לא טוב. זה טומאה, זה מזכיר קרי. ויקרא זה לשון חיבה. הקושייה פה לא ברורה עד הסוף, אם כן היא לא כל כך טובה, והתירוץ לא לגמרי, אבל יש פה לשון חיבה. במדבר, וידבר השם השם, מדבר סיני באחד לחודש. אני חושב שראיתי את הדיבור מתחיל כמו ש... מתוך חיבתם לפניו מונה אותם בכל שעה. כשיצאו ממצרים מן העם, כשהם אפילו בעגל מן העם, לידה מעניין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהם מן העם, אחד בניסן כאן במשכן ואחד באייר מן העם. מה קשה לרשי? הראשון בספר במדבר. מה זה? למה שוב מונים את זה? האם זו שאלה טובה? האם על דרך הפשט יש לנו מניינים קודם? שאלה גדולה.
כן, יש, אומר.
אומר, נכון. אז יש שאלה, האם יש דרך הפשט? עכשיו, ביציאת מצרים, אין מניין, זאת אומרת, אין מניין, אבל יש מניין, כן. לא, לא, מה זה? כתוב כמה יצאו.
אין מפקד, אבל יש מניין.
נכון. איך ידעו אבל את המספר? כנראה פקדו אותו. זה מה שאומר רשי, בעגל זה עוד יותר מורכב, לא ניכנס. כל אופן אומר רשי, למה סופרים אותם שוב? כבר ספרו, ועוד יספרו אותם בהמשך. מה התירוץ? התחיל התירוץ. זה לא באמת שרוצים לדעת המספר. מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה. תחילת דברים. אלה הדברים לפי שהם דברי תוכחות. הוא מנה כאן כל המקומות שהכלו לפני המקום בהם. לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודם של ישראל. טוב, מה קשה פה לרשי? הפסוקים קשים מאוד מאוד. ורשי יבאר אותם עוד שנייה, פה הוא לא מבאר אותם. אלה הדברים שדיבר משה לנסר לירדן, במדבר, באהבה, מול סוף, בין פרק, בין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב. פסוק קשה, לא מבינים שם אף מילה. מה אומר רשי? זה רמז למקומות שחטאו בהם. רשי כל אחד מבאר. טוב, פה השאלה היא לא מה קשה לרשי, אלא איך קשה לרשי עוד לפני שהוא אמר. כן, זה רשי מקדים. שמת לב שיש מכנה משותף מאוד מאוד בולט לכל החמישה האלה. תסתכלו שנייה. אולם קשורים לחיבת ישראל. רשי פתח כל חומש וחומש בחיבת ישראל. ולכן לא תשכנעו אותי שמה קשה לרשי. בסדר? אפשר להגריל קושי. ויקרא אל משה, מה קשה? לא היה דבר קשה, אבל המטרה של רשי היה לפתוח פה בחיבת ישראל בכל החמש פעמים. עכשיו, בדברים זה הקושי הכי גדול פה על דרך הפשט. אבל זה לא בא במקום הנכון. תן לי את המקומות ותן לי את הסיבות ותגיד בסוף. הוא פשוט רצה להתחיל בחיבתם של ישראל. אז יש מקומות שגריל קושייה, יש מקומות שקושייה אמיתי, ויש מקומות שהוא הקדים את הקושייה לפה. פשוט כדי לפתוח בכל מקום מפני חיבתם של ישראל. ארבע מתוך חמש מפני חיבתם של ישראל, ואחד זה מפני חיבתו של משה. אותו דבר. בסדר? אז לא להסתפק במה קשה לרשי. בסדר? לרשי יש מטרה. ולרשי יש אמצעים, ולרשי יש עקרונות, ורשי בדרך כלל מנצל קושי כדי להגיד משהו. וזה דבר שהבאתי דוגמה, אני חושב, מובהקת לחלוטין לגמרי. תסתכלו במקור הבא, רבי אסי רמי. כתיב התוצאה ארץ דשא בתלת בשבתה, וכתיב וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ במעלה דשבתה, אחת הקושיות הכי גדולות על הסתירות בין פרק א' לפרק ב', ענייני סדר בפרק א' ובראשית בבריאה, כל מי שלמד כן, איזושהי שיטה שלא יודע, בחינות, תעודות, תמורות, משהו, מתחיל בפרק א', פרק ב' ובראשית, יש הרבה סתירות ואחת הבולט, עיקר הסתירות זה בעניין סדר הנבראים, בפרק א' בראשית ביום שלישי נבראים העצים והשיחים והכל, וביום שישי נברא האדם. ובפרק ב' כתוב כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, ואז בוראים אדם לפני שבוראים את העצים. עכשיו, זה אם אני רואה את פרק א' ופרק ב' בתור סיפור בריאה אחר. ואם קורא אותו ברצף, אז אני אגיד ככה, ביום שלישי נבראו העצים, ואז בפרק ב', איך זה שאין עצים? וכתוב, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל טרם צבח, אבל הם נבראו. זאת הקושייה בגמרא בחולין במקור 4. אומרת הגמרא, מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע, עד שבא האדם הראשון ביקש להם רחמים וירדו גשמים וצמחו. למדך שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. הנה מוכיחים את זה. הרב נחמן בפאפה עבר לגינתה, היה לו גינה. שדה בביזרני ולא צמח. זרע במשהו, לא צמח. בא לרחמי, התפלל. התפלל ואז מה קרה? צמח, לא. בא לרחמי, אתה מיטרה וצמח. התפלל ירד גשם וצמח. אמר, היינו דרב אסי. הנה, זה מה שאמר אסי. מה אמר אסי? אין חיות בעולם בלי תפילת האדם. מה הנושא של המדרש הזה? תפילתן של צדיקים, או תפילת האדם, או היחס בין העולם לבין התפילה. אין לו עולם חיות קיום בלי התפילה. ולכן לא יכלו להיות עצים, הקדוש ברוך הוא לא יכל לברוא את העצים ביום שלישי. הוא אמר, תוצא הארץ, ויצאו, אבל לא נראו בארץ. למה לא נראו בארץ? כי אין אדם שיתפלל. בסדר? מבינים את הנושא של המדרש? מה לא הנושא של המדרש? הסדר, הפסוקים. כך דרכם של חז"ל בלימודי איך תקראו לזה? אמונה, פילוסופיה, מחשבה. לצאת מקושי בפסוק כדי להגיד אמירה תיאולוגית קיומית שאין כמותה. עכשיו תראו את רש"י. וכל עשר השדה טרם יצמח. עדיין לא צמח. ובשלישי שכתוב בתוצאי הארץ על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי. מה עשה רש"י? לא אמר תפילה, לא אמר גשם, לא אמר... מה עושה מהמדרש הזה? הוא השתמש... המדרש לקח תירוץ כדי להעביר רעיון. ורש"י לקח את הצד הטכני במדרש התפל. והפך אותו לא רק לעיקר, אלא לדבר היחיד. אבל רש"י דיבור הבא, באותו פסוק, כי לא המתיר, כתוב כי לא המתיר, ומה הטעם לא המתיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל אליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. עכשיו, אם אתם שבויים במה קשה לרש"י ולא ראיתם את הגמרא, אז מה אתם אומרים? מה קשה לרש"י? זה דיבור אחר, זה לא קשור לדיבור הקודם. מה קשה לרש"י? כתוב כל יחסי היתר נצח, כי אם לא המתיר השם אלוקים, למה לא המתיר? יכול להמתיר. מה, הוא צריך להביא אדם? הרי כתוב שלא צמח כי ראה אדם, לא כתוב. קדוש ברוך הוא בורא את הכל. בעיה בשבילו לברוא גשם? זה מה שקשה לרש"י בדיבור הבא, אם אתם שבויים בשיטת מה קשה לרש"י. ואז מה התירוץ? שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להוריד גשם עד שיהיה מי שיקיר בטובת הגשם. ככה רש"י מסביר את המדרש, שכמובן שזה לא תירוץ כל כך טוב, כי אתה אומר למה דווקא גשם? למה פירות? אני לא אומר שאני, הקדוש ברוך הוא כן יכול לברוא פירות בלי שמי שיקיר בטובה, הוא כן יכול לברוא חיות, לא יודע מה. דווקא גשם הוא צריך, אפשר לשאול על רש"י הזה הרבה שאלות, אבל אתם רואים, זה פשוט לא נכון לעבוד ככה ברש"י. אלא רש"י הביא פה את המדרש הזה בשני שלבים. הוא לקח בדיבור הראשון רק את החלק הטכני של המדרש. ואת המהות של התפילה הוא הביא על פסוק אחר, שהמדרש שלך לא הזכיר, על המשך הפסוק, לא פסוק אחר, על מילים שהמדרש לא הזכיר, כי לא ימתור השם, שזה עומק המדרש, הוא כן נסתכל בהמשך הפסוק. רש"י לקח את המדרש הזה למקום אחר, אל תסתפקו, כן, במה אתה שואל. רש"י, אגב, יש... אותו דבר עם זה שהזכר ונקבה ברא אותם, שבפרק א', פרק ב' בראשית, זה לא אותו דבר. והמדרש אומר שנבראו מחוברים, והמדרש זה מדרש עמוק שרוצה להגיד משהו על היחס בין האיש לאישה. מדרש על מעמד האישה, נגיד ככה, וגם רש"י מביא אותו על התירוץ הטכני של הפסוק. תהפכו את הדף.
מה?
תהפכו את הדף. אני אומר, זה היה על, בגדול, על, על, על גישת מכה של רש"י ולצאת ממנה, בסדר? רש"י לא להסתפק, הוא לא בא, הוא לא בא רק ליישב פשוטו של מקרא, כמו שהוא אומר. מדינת ישראל לרגל איזה מספר עגול להולדת רש"י או לפטירת רש"י הוציאה מטבע רש"י, מטבע, כסף, ויש עליו, וחרוט עליו, יש שטר, יש בול. מה החרוט על המטבע? שבת אחד לדברי רש"י, ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא. מעניין? תראה מעניין. טוב. אז בואו נלך ונתגלגל עם הרעיון של רש"י ופשוטו של מקרא.
הרב, פספסתי תחילת השיעור, מה אתה מנסה להגיד על רש"י בעצם?
מה זה?
פספסתי תחילת השיעור.
לא, אז החצי הראשון היה על הרעיון של האם קשה לרש"י. מה אתה רוצה להגיד רש"י? הנושא היום זה רש"י על התורה. מה עשה רש"י? רש"י זה נראה, לא יודע, לקט מפרשים, לקט נדרשים. הוא בא למעיינה של תורה, לעשות לנו נחמד. הוא בא לתרץ קשיים. אז נתתי איזה גישה כזאת, שיש את הגישה של נחמה, של מה קשה, שנראה כאילו רש"י בא לתרץ, רש"י לא בא לתרץ. רש"י גם בא לתרץ, רש"י אומר אני בא לתרץ, רש"י משתמש בקושיות לפעמים, כמו מדרש, להביא לנו דברים גדולים, לפעמים רש"י רוצה שתצא בשלום מהפסוק. אבל באמת רש"י יחס בין פשט לדרש. החצי השני בניתי פשוט, זה לא לפי סדר הרש"י. הכל פה זה רק דברי רש"י. יהיה לנו קצת בענך, אבל כמעט הכל מהתורה, אבל ביחס באמת לעניין הזה של הפשט והדרש, בואו נלך מהקל הכבד. ואומר קין אל הבל אחיו, ויהי באותו בשדה. מה קשה פה?
מה אמר לו?
אומר רש"י, נכנס עמו בדברי ריב ומצא להתגולל עליו לאורגו. ואומר קין אל הבל אחיו, בוא שנייה. כן. משהו כדי להתחיל את המריבה. ויש בזה מדרשי אגדה, אחרי זה נשיבו של מקרא. ומה עם מדרשי אגדה? לא אוהב רש"י. למה לא? כן, אין בהם פה צורך, הם לא נותנים לקורא שום דבר לדעת רש"י. תראו, עוד הבאתי פה עוד דוגמאות. פסוק בזכריה. פסוק מורכב, ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר הם צולב אחריו סוסים אדומים וסרוקים ולבנים. וואו. אומר לזה רש"י, רבותינו פרשו מה שפרשו באגדת חלק. מה זה אגדת חלק?
פרק חלק.
פרק חלק בסנהדרין, בסוף סנהדרין. אך אין סדר הפרשה והלשון מתיישב בו. רש"י לא מביא את המדרש, את המדרשים על הפסוק הזה. למה לא? כי הם לא באו ליישב את הפסוק. הם מנותקים מהפסוק, הם הביאו רעיונות יפים, אז מי שרוצה רעיונות יפים, שילמד פרט חלק, אבל ולא שילמד את הפסוקים. ודוגמה שלישית, שבה רש"י כן מביא את המדרש, אבל רומז שהוא, אף לילותיי יסרו נקילותיי, זה הפסוק, ליראה אותו ולאהבה. כן, יסרו נקילותיי, ליראה ולאהבת הקדוש ברוך הוא. ורבותינו פרשו על אברהם, אבינו שלמד תורה מאליו עד שלא ניתנה תורה. כן, כליותיי מלמדים אותו מוסר. זה היה אברהם אפילו, כי אנחנו יכולים ללמוד תורה, אבל אברהם לא יכול ללמוד תורה, אז הוא היה צריך ללמוד את זה מהקיליותה. אך אנו צריכים ליישב המקרות על סדרה. אומר רש"י, אין פעם פסוק הזה בתהילים, לא מדבר על אברהם אפילו, הוא דוחה את המדרש, הוא אומר, המדרש דורש, אבל אנחנו באים ליישב את המקרות. שתיים, אנחנו מתקדמים קצת. אל יצא איש ממקומו ביום השבת, כן, בשנות את זין, במן. אלו 2000 ממש על תחום שבת. כן, זה ציטוט, כמובן. ולא במפורש, שאין תחום ממנו לדברי סופרים. ועיקרן של מקרא לא לוקטי אמן נאמר. רש"י לא דוחה פה, ועיקרו של מקרא. רש"י לא דוחה פה לגמרי את המדרש. אלא?
מדייק את
ההקשר. אבל הוא כותב על המדרש משהו. הוא כותב שהוא לא עיקרו של מקרא. הוא מביא אותו, הוא לא דוחה אותו, הוא רק כותב, הוא לא עיקרו של מקרא. כנראה המקרא פה כן חסר. לוקטי אמן, למה לתת לנו תחום מדויק או משהו כזה? המדרש פה הוא לא ממש צריך אותו, אבל קצת כן, אולי. על כל דבר פשח, כן? על כל שור אחד, שיח אמר, שיח אמר, שיח אמר, על כל עבדה אשר אמר כי הוא זה, עד עלינו דבר שהם, אשר הרשיון אלוהים ישנה משניים לרעהו. לפי פשוטו אשר יאמר, העד כי הוא זה, אתם רואים, שיחקתי פה עם, עם הגופן של הפסוק, הוא זה שנשבעת עליו, הרי הוא אצלך. עד הדיינים, הוא החליף את המילה האלוהים, כן, זה עד הדיינים יבוא דבר שניהם, ויחקרו את העדים, ואם כשרים הם וירשיעו לשומר זה, ישלם שניים, זה שוב ציטוט. ואם ירשיעו את העדים שנמצאו זוממים, ישלמו הם שניים לשומר. מה עשה פרשי? הוא אמר את הפסוק עם ההסבר שלו, זה הכל. ממש, אפילו לא כתב, זה פשוטו שמקרא. ודאי שזה פשוטו שמקרא בשביל ירשיע. ורבותינו זל דרשו, אני מקווה שכולכם יודעים לגמרי מה רבותינו זל דרשו, מאשר אמר כי הוא זה. כל הישיבות צריכים להכיר את זה. כי הוא זה ללמד שהם מחייבים אותו שבועה, אלא אם כן יודע במקצת. לומר כך וכך אני חייב לך, אבל מותר נגנע ממני, שבועה דאורייטה, שבועה במקצת. למה דאורייטה? אשר יאמר כי הוא זה, שהוא כן מודה קצת. אז רש"י הביא, ורבותינו זל דרשו, הביא פשט, לא יעיר אף מילה, הביא את המדרש, הוא כן כנראה חשב שיש לו פסוק איזשהו מקום, הוא לא דחה את המדרש כמו שהבאנו קודם, חשב אולי שיש פה איזושהי פינה למדרש. הלאה, אני מתקדם. ברית בין המטרים. ויוותר אותם, חילק כל אחד לשני חלקים. נו, מצוין. פירוש טוב מאוד. מה אומר על זה רש"י? ואין המקרה יוצאים בין פשוטו. למה? כי צריך להגיד... נכון, צריך להגיד למה הוא בתר לשני חלקים. לפי שהיה קוראת עמו ברית לשמור הבטחתו, להוריש לבניו את הארץ, ודרך קורתי ברית, לחלק בימה, לעבר מטריה. אף כאן תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים, הוא שלוחו של שכינה שהוא אש. ועכשיו לא רק רש"י שמביא את המדרש, אלא בהמשך של, של הסבר כל אחד מהדברים שהוא בתר ואת הציפור לא בתר, רש"י הולך עם המדרש לגמרי. את הציפור לא בתר, לפי שאומות נמשלו לפרים ואלים וסעירים. לפיכך בתר הבהמות, רמז על אומות, רמז על אומות העולם, שיהיו קלים והולכים. אולי רמז. ואת הציפור לא בתר, רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. רמז, אתה יפה, רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. כן, רש"י המשיך עם, עם המדרש, הוא אומר, מקרה זה לא יצא מידע פשוטו, אני לא מוכן להסתפק פה בפשט, אני רוצה ש, שחלק מהברית יהיה הבתרים. ש, שאני אסביר לך מה מסמנים הבתרים בתוך אותה הברית. אז זה היה, אין המקרה יוצא מידע פשוטו. יש לו פשט ואין לו יותר מידע פשוטו. יותר מזה מקור ארבע. והתרוצצו על כורחך, המקרה הזה אומר דורשני. שסתם מהי רציצה זו, וכתב, אם כן, למה זה אנוכי? רש"י אומר, אני מבין פה את המילים, אבל אני לא מוכן להסתפק בהם. חסר פה איזה משהו, המקרה הזה אומר דורשני, ומביא רש"י, מדרש. ורבותינו דרשו לשון ריצה, שהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועפר, של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת, עוברת על פתחי עבודה זרה, עשה ומפרקס לצאת. דבר אחר, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. והיא רש"י שני מדרשים. כדי לומר מה המצוקה הגדולה, אמר, אני קורא פה בפסוקים מצוקה גדולה. וזה לא סתם לבן קשה, סתם לבן קשה, אישה לא אומרת, למה זה אנוך. צריך להסביר פה משהו מעבר. השאלה אם צריך עד כדי כך, אני לא בטוח שרש"י אומר, רש"י אומר, מצאתי שני פירושים במדרש, הוא מביא אותם. בראשית א', אף גם, אף פסוק ד', אף בזה אנו צריכים לדברי האגדה. הבאתי את פסוק א', כי אני חושב שאף בזה הוא רומז פה מפסוק א', שגם בבראשית ברא, אומר רש"י, אין המקרה הזה אומר, אלא דרשני. אבל ויבדל, ויהיה אלוהים כי טוב, ויבדל בין האור ובין החושך. אף בזה אנו צריכים לדברי האגדה. למה? לא כל כך פשוט. אני חושב ש... לא נראה אחר כך את הפשט של רש"י. אבל זה נצרים לדברי אגדה. ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא. ולפי פשוטו, כך פרשהו, ראה הוא כי טוב, ואין נאה לו ולחושך שהוא משמשים ברבוביה, וקבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה. זאת אומרת, רש"י בעצמו לא אוהב את הפשט שלו. ואחד ההבדלים בין הפשט לבין הדרש, זה שבפשט האור והחושך היו מעורבבים. וזה אני חושב דבר שקשה לגמרי להבין אותו. מה זה האור והחושך מעורבבים? איך זה נראה? לפני שהקדוש ברוך הוא יבדיל ביניהם. מה זה?
זה רבי
נחמן. רש"י. אשר צריך דברי אגדה. שהצדיקים זה האור הגנוז לצדיקים, כן? זה בסיס להרבה מאוד דברים, שזה לא האור שלנו. הקדוש ברוך הוא, היה לו איזה אור שהוא לא הביא אותו לעולם בכלל, והוא הבדילו מן העולם. ורש"י מעדיף את זה על פני הפירוש הפשוט, למרות שהוא מביא גם את הפירוש הפשוט. טוב, אני מתקדם להתנצלות של רש"י. ויקרא לו אל אלוהי ישראל. טוב, פה אני אומר להגיד שהפסוק קשה מאוד. לא מבחינת שעת המילים, אלא מבחינת תיאולוגית. יעקב קורא למזבח, כתוב, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. זה נשמע כאילו, יעקב קורא למזבח, שהמזבח הוא האל. וזה כמובן לא יכול להיות, זה עבודה זרה. אומר רש"י, לא שהמזבח קראו אלוהי ישראל, אלא השם שהיה קדוש ברוך הוא, אמו והצילו, קרא שם המזבח על שם הנס. ורבותינו דרשו, שהקדוש ברוך הוא קראה ליעקב אל. טוב, זה מדרש שהוא לא יאמן, אבל הוא ממש בסיס בעולם הקבלה. אתם יודעים שיש ארבע, למרכבה, יש ארבע פנים עם כל הצדדים, ואחד מהם זה פני אדם. איזה אדם? יעקב אבינו. יעקב. רבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. השאלה זה פחות הקשב מהדור שלך. לא, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, לא שיעקב קרא למזבח, אלא הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל אלוהי ישראל. זה לא העלה של המזבח, אלא זה העלה של יעקב. וזה לא יעקב עושה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה. מרחיק לכת מאוד. מה אומר השאלה הדרש הזה? מדברי תורה כפטיש יפוצה צלע, מתחלקים לכמה טעמים. זה פסוק ברמיהו. מסביר רש"י, מה זה דברי תורה כפטיש יפוצה צלע? אפשר, גם פה רש"י מביא דרש, כן? כי אפשר להגיד חזקים כפטיש. השם אומר לא חזקים כפטיש, אלא יש להם מלא חתיכות. זאת אומרת, אבל יש להם מלא חתיכות, זה משל נפלא ממש. ומה האמת?
הכל אמת, הכל זה אותו סלע.
הכל זה אותו סלע, בדיוק הסלע הוא האמת. הכל זה רסיסים של האמת. זאת אומרת, אפשר להגיד שהכל האמת, ואפשר להגיד ששום דבר לא האמת. הכל ביחד, זה מתאים, תצליח לאסוף את כל הרסיסים, אז תקבל את התורה עצמה. אבל אנחנו לא רואים את התורה, אלא רק רסיסים שלה, אומר רש"י. ואני נרשם פשוטו ושמוע שמקרא באתי. ממש צריך להגיד לדעת, במשפט הזה רש"י אומר אותו, מן התנצלות. הוא אומר, אתה צריך להקיף את הכל, ואני לא יכול להקיף את הכל. אבל אני רוצה שתצא עם הפשט, אז אני מביא לך את אחד הרסיסים, ועיניי, לא יודע, הוא הכי חשוב, הוא הכי נגיש, הוא הכי שאני רוצה שתלך איתו לישון. אבל גם זה נכון, גם שהוא קרא על המזבח, למרות שפה זה פירושים הפוכים לגמרי. הכל פה נכון. הכל פה זה רסיסים של התורה, ואני באתי ליישב את הפשט. יש פה במשל קצת אחר בהקדמה של רש"י לשיר השירים. פסוק, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. מקרא אחד יוצא לכמה טעמים, וסוף דבר אין מקרא יוצא מדי פשוטו ומשמעו. ואף על פי שדיברו הנביאים דבריהם בדוגמה, צריך ליישב הדוגמה על אופניה ועל סדרה כמו שמתראות סדורים זה אחר זה. וראיתי לספר הזה כמה מדרשי אגדה יש, ואמרתי בליבי לתפוס בשנות המקרא, ליישב באורם על סדרם. והמדרשות מרבנו יקבעים מדרש עם מדרש איש איש במקומו. טוב, זה מדהים, בעיקר כי רש"י יכלה להגיד, טוב, זה שיר השירים וזה שונה. לא, שיר השירים זה לא שונה. תמיד יש הרבה רבדים. בשיר השירים, הרובד של הפשט הוא טיפה שונה. קראים את הרב ביגמן על כל ה... שכל המקרא קודש ושיר השירים קודש קודשים. יוריין שם. כמעט כתוב פה ברש"י. שהחידוש זה לא... קודש זה מעבר לפרוכת. קודש קודשים יש לו שתי פרוכות. החידוש לא ששיר השירים הוא קודש קודשים, אלא שלא כל המקרא הוא קודש. כל המקרא הוא קודש שהוא נסתר, הוא נבדל. הכל זה משל, הכל משל. הקדוש ברוך הוא לא מדבר. אז איך כתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר?
למשל.
אז מה זה שיר השירים של האיש והאישה? זה משל בתוך משל. זה לא באמת איש ואישה, אלא מה זה באמת? זה לא באמת, עולם ישראל והקדוש ברוך הוא, זה גם לא באמת, זה, 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 זה משל על משל. אחרי שאתה מבין את המשל, הגעת למקרה הרגיל, לקודש הרגיל. אבל זה קודש קודשים. זה, זה כמעט, אבל זה אמרתי בשם אורו, האם רש"י התכוון לזה, אני לא בטוח, אבל אני באתי לתת לכם את הפשט, יש פה עומק, יש פה קודש, יש פה נבדל, והכל אמת. אבל שלא תכתוב של הפשט הוא לא אמת. באתי לתת לך את הפשט. עכשיו תראו מה הבאתי, מצאתי שלוש דוגמאות, אני אומר שרץ מהר. על, על בלעם, הוא אומר על עצמו, נופל וגלוי עיניים. מקור 7א. פשוטו כתרגומו, על זה לא נדבר היום בכלל, על היחס בין רש"י לבין תרגום, פשוטו כתרגומו, שאין נראה עליו אלא בלילה שהוא שוכב. זאת אומרת, למה בלעם הוא נופל וגלוי עיניים? מה פירוש המילים נופל וגלוי עיניים? כשהוא הולך, כשהוא נופל על מיטתו, כשהוא הולך לישון, רק אז הוא גלוי עיניים. זאת אומרת, זה מקטין אותו. באו אליו האנשים בהתחלה, באו אליו שרי מואב, מה הוא אמר להם? לינו פה הלילה, ושיבתי אתכם דבר, למה? כי הוא צריך את הלילה. אומר רש"י ומדרשו, כשהיה נגלה עליו לא היה בו כוח לעמוד על רגליו, והיה נופל על פניו, לפי שהיה ערל ומאוס להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו. הוא יושב פשט ודרש. הוא לא דוחה פה את, את הפשט ולא דוחה פה את הדרש. זה פשט ודרש. למה אני מביא את זה בסוף? כי יש רש"י אחר לגמרי בפרשת בראשית, הרבה קודם. ויפול אברהם על פניו, ממורה השכינה, שעד שלא מלך, זה בתחילת פרשת ברית המילה, כן? אחי אל שדי. ממורה השכינה שעד שלא מלך, לא היה בו כוח לעמוד, ורוח הקודש ניצבת עליו. וזהו שאמר בלעם, נופל ובלי עיניים. למה הבאת את זה עכשיו? כי רש"י בראשית...
מרפרר.
מה זה?
מרפרר.
מרפרר למה?
דיבור שהוא...
אבל לאיזה משני הדיבורים?
למדרש.
למדרש, רש"י אומר, זה יש לי דוגמה. זה כמו הפסוק ההוא. אבל זה כמו הפסוק ההוא?
במדרש.
במדרש. זאת אומרת שרש"י קיבל את המדרש בתור הפסוק, סוג קולד האמיתי. רש"י אומר, הנה אברהם עומד לפני המילה. וגם אחר כך, שמת לב שגם בלעם הוא אומר שהיה ערל. כשקוראים את זה בלעם, לא שמים לב, חושבים ערל, גוי, רחוק מהקדוש ברוך הוא. לא, הוא מתכוון גם שם לרפרר לאברהם, שהיה לפני המילה, הוא לא יכל לעמוד, הוא היה צריך ליפול. אבל רש"י מפנה לעצמו, אבל בעצמו, שימו לב, שהוא בעצמו הביא פשט. וזה לא כמו המקומות שהוא דחה את המדרש. פה הוא קיבל את המדרש. כאילו, המקרה הזה לא מספיק, אני צריך עליו את המדרש. ועוד שתי דוגמאות. מוכר מאוד מאוד בסוף נוח, יש על זה מחלוקת רמב"ן ואבן עזרא, שיכול לדבר עליה הרבה מאוד, על המדרש הזה. כתוב, והיה מותרן על פני תרח אביב. זה הפסוק בשמונה א'. אומר רש"י, מה זה על פני תרח אביב? בחיי אביב, הרן מת, צעיר שאביב עוד היה חי. ומדרש אגדה יש אומרים שעל ידי אביב מת. שקיבל, שקבל תרח על אברהם בנו לפני נמרוד, על שכיתת את הצלמיו, וישליחו נמרוד לכבשן האש. כן? זאת אומרת, מה זה על פני תרח אביב? על ידי אביב, בגלל אביב. שאביב הלשין לנמרוד על אברהם, ואז שאלו את הרן, בטובת מי אתה? וזרקו, הוא אמר, בטובת מי שנמנצח, ואז אברהם יצא בשלום מהכבשן, ואז זרקו את הרן. והרן לא יצא משלום הכבשן. זאת אומרת שהרן מת בגלל אביו. זה מדרש אגדה. רש"י בהתחלה הביא את הפשט בחיי אביו, ואז הביא מדרש אגדה. אבל גם פה רש"י במלחמת המלכים, רש"י על פי תומו, יש שם ארבעה מלכים את החמישה, רש"י מסביר את השמות, אמרפל הוא נמרוד. אז למה נמרוד נקרא אמרפל? שאמר לאברהם פה לתוך כבשן האש. למה זה אותו דבר? זה על פי המדרש. רש"י בעצמו הרי הביא פשט. הביא פשט ודרש. והוא בעצמו הולך במקום אחר עם המדרש. ודוגמה שלישית, ומדהימה, במדרש שלה, לא במה שעושה רש"י, כי מה שעושה רש"י כבר לא נדמה, כי כבר ראינו שזה שיטתי אצל רש"י. סוף העקדה, כן? אשר יאמר היום בהר השם יראה. השם יראה פשוטו כתרגומו. בואו, שנייה שקוראים פה את הביטוי הזה. השם יבחר ויראה לו את המקום הזה. להשרות בשכינתו או להקריב כאן קורבנות. השם יראה, יבחר את המקום הזה, השם יבחר. המקום הזה הרי יש בדברים, המקום אשר יבחר. אז יש פה כבר רמז, מה יהיה המקום אשר יבחר? ומדרש אגדה. השם יראה עקדה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולציין היום פורענות, כדי שיאמר היום הזה ובכל הדורות הבאים בהר, בכל הדורות הבאים, בהר השם יראה, אפרו של יצחק צבו ועומד לכפרה. למה אני אומר שהמדרש הזה מדהים? מוזר. מה זה?
הרב יהודה הביא אותו בתחילת שנה.
הרב יהודה כתב עליו בספרו.
כן, שכאילו המדרש הוא...
יש הרי בגלגולי, אחר כך באשכנז או פיוטים, בכמה מקומות אנחנו מוצאים, אפרו של יצחק צבו. נו, אז תגיד, מה פה מזעזע?
שהוא רצח את יצחק.
הוא רצח את יצחק, הוא שרף את יצחק על המזבח, אבל זה לא מסתדר בפסוקים, כן? כי אחר כך הוא... אחר כך יצחק מופיע לנו עדיין. אבל זה יצחק, אפרו של יצחק צבו ועומד לכפרה. ושימו לב, זה מדרש אגדה, זה לא פשוטו, פשוטו כתרגומו. אבל אומר רש"י במקום אחר לגמרי. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק אזכור, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שמת לב לגבי זכירות? איזה זכירות יש? כמה פעמים המילה זכירה מופיעה? שלוש. פעם על יעקב, פעם על אברהם, ופעם על הארץ. ויצחק כתוב, ואף את בריתי יצחק. אומר רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב, למה לא נאמר זכירה ביצחק? אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור, הוא מונח למזבח. כדבר רחוק, אתה צריך לזכור. אבל יש פה דבר שנמצא, שצבור. אז זה כבר הדוגמה השלישית לכך, שרש"י משתמש במשהו שיובי במקום אחר על דרך הדרש. וזה שמביא את זה כמדרש שלא דוחה את זה בכלל, אלא להפך. זה נוכח לגמרי, ברש"י במקומות אחרים. אמרנו בהתחלה, זה היה מסודר מהקהל לכבד. היה מקומות שרש"י אמר, אני לא צריך פה את המדרש, והוא לא הביא. היה מקומות שהוא הביא ולא היה צריך. והיה מקומות שהוא קיבל, הוא אמר, במקרה הזה צריך פה מדרש. אבל סיימנו במקומות שבהם המדרש הוא איפה שהוא, הפירוש הנכון מהבחינה הזאת, שרש"י מביא פשט, ואני לא מדבר על מקומות שרש"י לא מביא פשט, כי אז הוא חושב שהדרש זה הפשט, אבל מקומות שרש"י מפשט ורש"י מדרש, ואנחנו יכולים להוכיח שרש"י בנה על הדרש, כאילו בעצמו, אומר במקום אחר, זה כמו הפסוק ההוא, אבל זה כמו הפסוק ההוא על דרך הדרש. אם זה הפירוש שרש"י, רש"י הולך הלאה. וזה אומר שמבחינה הזאת, שרש"י אומר שהוא לא בא ליישב אלא פשוטו של מדרש, זה לא פשט ההפך מדרש כמו שאנחנו אומרים פה בישיבת מעלה גלבוע. כן? זה לא פשט שהמקרה...
לא,
זה מכנה, כאילו
זה
לשים נקודה במשפט.
הוא ממשיך במשפט, הוא אומר, אני לא באתי
לליישב
פשוטו של
מקרא,
הוא נדרש...
לא, הוא אומר את זה כמה פעמים, את המשפט, ואם זה, אבל אמרנו ש...
אבל לדעתי בראשית ג' הוא אומר, אני גם מגיע גם לפשט וגם נדרש.
לא, ואני ראינו את המקור שאומר דברי תורה כפי שהייתי את הסלע, גם שם זה התנצלות, זה אומר, ודאי שיש דרש, והדרש הוא נכון לא באותה מידה, הוא נכון לפחות באותה מידה. הוא לא מעדיף את ככה, בוא נגיד ככה, במה שאנחנו קוראים פשט ומה שאנחנו קוראים דרש, הוא לא מעדיף את הדרש על הפשט, את הפשט על הדרש. וגם לא את הדרש על הפשט, הוא כל מקום לגופו. אבל החלוקה שלו ביניהם היא ההפך לגמרי, והיא אחרת לגמרי. וגם שמייבים מדרש ופשט ודרש, יכול להיות שהפסוק באמת לא בא אלא לדרוש. הוא אומר, אני אתן לך פשט שתצא הביתה עם הפשט, אבל הדרש הוא לא פחות נכון. זה יש שם למילה הדרש, מין פחיתות. שסתם יהודי לומד מה הפשט, וכשאומר מה הפשט הוא מתכוון מה האמת. פה זה לא כך. פה הפסוק של המדרש הוא לפעמים הפירוש, לא יודע איך לקרוא לזה, הקובע, המחייב, שאחר כך אני אצטט אותו, שבא ללמד אותי יותר. עד כאן ממש טיפה מהים על רש"י בפקודות לתורה, שהוא חשוב מאוד מאוד, ובזה סיימנו שני שיעורים על רש"י מעט על חייו, אחד על פירושו לגמרא ואחד על פירושו לתורה. עד כאן.